בעזרת השם, פיתת עמוד ב' למטה, רבע האחרון של העמוד, אמר רבי יוחנן, אשם את צורה. אז נקדים משהו קטן, שבעזרת השם בחצי השני של השיעור נרחיב בזה יותר. אשם את, יש קורבנות שאתה חייב להביא איתם נסחים, ויש קורבנות שאתה לא מביא איתם נסחים. אז איזה נראה בהמשך. אשם בדרך כלל לא מביאים איתו נסחים, חוץ מאשם של מצורה. קורבן אשם, בדרך כלל אתה לא צריך להביא איתו נסחים. נסחים זה אומר שמן, יין וסולת. אני צריך להגיד את זה הפוך. סולת, שמן ויין. זה הנסחים. יש קורבנות שצריכים להביא איתם את הנסחים. אשם הוא מהקורבנות שלא צריכים להביא איתם נסחים. אבל אשם מצורע כן צריך להביא איתו נסחים. עכשיו רבי יוחנן דן הוא מחדש חידוש שאשם מצורע ששחתו שלא לשמור, כלומר הגיע ראובן המצורע ורוצה להיתר מביא אשם, והכהן מתבלבל ושוחט את האשם לא לשם ראובן או לשם שזה קורבן אחר. אז מה הדין? רבי יוחנן סובר כמו הדעות שהאשם כשר, אבל לא עלה לבעלים לשם חובה, אז השחיטה הייתה שלא לשמה. עכשיו אתה צריך להקריב את זה. אומר רבי יוחנן, שאתה מקריב את זה, תקריב את זה עם הנסחים. זה הנקודת החידוש של רבי יוחנן. בואו נקרא את זה עכשיו ברצף. אמר רבי יוחנן, אשם מצורע ששחתו שלא לשמו, טעון נסחים, שאם אי אתה אומר כן, פסלתו. זאת אומרת שאתה מקריב אותו כאילו הוא עוד אשם של מצורע. כי אם אתה מוריד לו את הרמה לאשם רגיל, אז אשם רגיל הרי לו נסחים. אז החידוש של רבי יוחנן, שאתה מקריב אותו בתורת האשם מצורע. עוד מעט נראה מה הצד השני, כי יש צד לומר שנקריב אותו בלי נסחים. החידוש של רבי יוחנן שאתה מקריב אותו כן עם נסחים, והוא אומר כי אם לא, אז אין כזה דבר להביא אשם נדבה, אז אתה חייב להשאיר אותו, ההקרבה שלך היא בתורת אותו אשם מצורע, אז גם תביא את הנסחים. מה תקיף לרב מנשי הברגדי? אלא מעתה כבש הבא עם העומר ששחתו שלא לשמו תהיה מנחתו, שאם מי אתה אומר כן פסלתו. בדרך כלל כבש אתה צריך להביא רק עשרון, אבל הכבש שמגיע עם העומר אתה מביא שני עשרונים. זה הכבש היחידי שאתה מביא שני עשרונים. אם קרה מקרה שאת הכבש הבא עם העומר הקריבו שלא לשמה, אז שואל רב מנשה בר גדה, לפי דבריך רבי יוחנן, אז גם אם הקריבו את הכבש שלא לשמה, יצטרכו גם להביא את המנחה כפולה. זאת אומרת, היות שזה שלא לשמה, אז זה כשר, לא עלה לרצון, אבל אומר רבי מנשה בר גדה, לפי החידוש של רבי יוחנן, זה צריכים להמשיך להביא אותו עם כל האפקטים, עם שתי העשרונים. ועוד דבר הוא שואל, מעוד שני דברים, ותמיד של שחר, ששחתו שלא לשמו, יהיה טעון בכהן, שמי אתה אומר כן פסלתו, ותמיד של בין הארבעים ששחתו שלא לשמו, יהיה טעון שני גזירים בשני כהנים, שמי אתה אומר כן פסלתו, כלומר, בתמיד של שחר יש עוד שני מצוות מיוחדות. בתמיד של שחר מביאים עוד שני גזרי עצים. מי מביא אותם? כהן אחד. זה חלק מהתמיד. הערה טובה, זה חלק מהתמיד אבל. זה חלק מקורבן התמיד. ובתמיד של בין הארבעים מביאים שני גזרי עצים אבל די שני כהנים. מה קורה אם שחטו שלא לשמע את התמיד? אז רוצה רב מנשה בר גדה לומר שלפי רבי יוחנן, שמקריבים את התמיד הזה ששחטו שלא לשמע, יצטרכו להביא את זה עם שני גזרי העצים. אנחנו בפיתת עמוד ב' בשורות האחרונות של העמוד. אומרת הגמרא, אין אכן עמי, באמת לפי רבי יוחנן צריך לצאת שנביא את זה באמת עם גזרי עצים. אלא אמר רבי, אחד הם עיני ונוקת. באמת רבי יוחנן הביא דוגמה אחת ממצורע, אבל ודאי שהוא מסכים שכל קורבן שעשית שלא לשמו, אז זה קשה רק לא לרצון, ושתקריב אותו, תקריב אותו בדיוק כאילו היית מקריב אם לא היה את הבעיה שלא לשמה. אבל זה המהלך של אביי. אבל רב אבא חולק עליו ואומר, יש הבדל מאוד גדול. רב אבא אמר, בישלו אם אנך עולות נינו, אי לא חזו לעולות חובה, קרבו לעולות נדבה. אלא אורחי, לא אם מוקמס לי במילסה, אשם נדבה מאיקה. רוצה רבבה לומר מה פתאום, חידושו של רבי יוחנן נאמר אך ורק במצורע, וזה מאוד מובן, כי במצורע שהוא קרב שלא לשמה, אז אני לא יכול להגיד טוב נעלה אותו עכשיו בתור נדבה. למה? כי אין נדבה. אם השם שעשו אותו שלא לשמה, אני לא יכול להגיד טוב נעלה אותו בתור נדבה, שם נדבה, כן כזה מציאות השם נדבה, איך להעלות אותו בתור השם מצורע? אז על זה אמר רבי יוחנן, תביא את זה עם כל הנסחים של השם מצורע. אבל לעומת זה, בשאלות שהגמרא שאלה למשל מתמיד של שחר, שאלנו תמיד של שחר שנעשה שלא לשמו, שיצטרכו להביא גם גזרי עצים. אומרת הגמרא, פה לא צריכים להביא גזרי עצים, למה? כי אם זה ירד דרגה כי עשו אותו שלא לשמה, אז הוא כבר לא יכול להיות תמיד של שחר, אבל הוא יכול להיות עולת נדבה רגילה. באשם אין לך לאיפה ללכת, אין לך לרדת איזה רמה. אז אתה נשאר תמיד באשם מצורע, אתה חייב להביא נסחים. אבל בתמיד של שחר שנעשה שלא לשמו, אז אם נעשה שלא לשמו, כאשר לא עלה לרצון, אבל אני יכול להביא אותו בלי נסחים, כי יש כזה קורבן עולה, יש כזה קורבן עולת נדבה. לכן, רוצה לומר רב אבא, שהחידוש של רבי יוחנן, שמביאים באשם מצורע שלא לשמו את כל הנסחים, זה רק באשם מצורע ולא בשאר הדברים. הגמרא מביאה ראייה לדין של רבי יוחנן, אנחנו בדף צדיק עמוד א', שלוש שורות מלמעלה, תניא כבוסי דה רבי יוחנן, אשם מצורע ששחטו שלא לשמו, או שלא נתן מדמו על גבי הבעונות, אז גם הוא לא עשה עם הקורבן הזה שום דבר, הרי זה עולה לגבי מזבח, וטעו נסחים, וצריך אשם אחר להתירו. אז אנחנו רואים כמו רבי יוחנן, שזה נשאר בתורת אשם מצורע, ולכן צריך להביא את הנסחים שלו. אנחנו מתחילים משנה חדשה. כל מידות שבמקדש היו נקדשות, חוץ משל כהן גדול, שהיה גודשה לתוכה. מה הכוונה? שכל המידות שבמקדש, כל הכלי מדידה, היית מגיע למידה המבוקשת רק על ידי הגודש, הבירוצים. חוץ מהכלי של הכהן גדול, שהוא היה גדול מספיק שהיית מגיע למידה של היסרון בלי הגודש. בלי הגודש, בלי מה שנשפך החוצה קצת. בוא נקרא עוד פעם את המשנה. כל מידות שבמקדש היו נקדשות. מה הכוונה נקדשות? כדי להגיע לגודל המבוקש, היית צריך גם לעשות גודש מסוים. חוץ כהן גדול שהיה גודשה לתוכה. חוץ משל הכהן גדול שלא היית צריך לעשות גודש כדי לקבל את המידה הרצויה. מה הסברות? אז הסברות הן כל המידות זה עניין של מלכותיות כזאת. אתה מביא הכל בשפע. לכן אתה מגיע למידה, לכן עשו בכוונת הכלים קצת קטנים שתצטרך לעשות גודש ואז זה ייראה מאוד מכובד. כן, אבל הכהן גדול הרי הוא מביא יסרון ואז מה אתה צריך לעשות? להפריד את זה לחצי יסרון. אז אם אתה תביא עם גודש יש סיכוי גדול שישפך לך בדרך לחלוקה. אז לכן בכהן גדול היסרון שלו, הכלי מדידה שלו היה יותר גדול מהסטנדרט שלא זקוקים לגודש כדי להגיע למידה הרצויה. מביאה לנו המשנה עכשיו דעה אחת, דין אחד, אבל עם שלושה טעמים. מידת הלך, אומרת המשנה, ברוציהם קודש. אומרת המשנה שמידת הלך ברוציהם קודש. יש קצת מחלוקת בין הרשי בכתבי יד לרשי שלנו. האם ברוציהם הכוונה לגודש? לרמה הזאת, כמובן שלא מדובר פה על גובה מטר הרמה, אבל קצת הרמה, או שברוציהם זה מה שנשפך לצדדים.
אבל בלך זה לא שייך, הכל נשפך למטה מהצדדים.
קצת שייך, אתה צודק, צודק, אין גובה מטר, אבל קצת כן יש, במיוחד בשמן ויין. או בהבדלה רואים שיש קצת גודש.
נראה שמדובר על הגודש, כי מה שנשפך לצדדים נשפך, מה לעשות?
נכון, אבל אפשר לומר שמה שנשאר בשפתיים, אפשר לומר שדנים גם על החלוכית. אז השאלה זה אם זה מתקדש או לא. אז אומרת הנקמה, תראה, מידת הלך, הכלים שאתה מודד דברים לחים כגון יין ושמן ברוציהם קודש, הגמרא תסביר ששיטתו שכלי הלך קידשו אותם בשמן המשחה גם מבפנים גם מבחוץ, אז לכן זה קידש הכל. איך?
מה זה מבחוץ?
מבחוץ. איך? משכו את הכלי בשמן המשחה. אז משכו אותו מבפנים ומבחוץ. ולכן זה קידש את הבירוצים ואת, ולכן זה קידש הכל, כולל את הבירוצים, מה שנשפך קצת או למעלה, כי זה, הכלי הזה קדוש לא רק מה שבתוכו. אבל מידת היבש בירוציהם חול. למה? כי מידת היבש, הכלים שמדברים, שאתה מודד בהם סולת, קידשו אותם בשמן המשחה אך ורק בפנים. אז רק מה שבפנים קדוש. הבירוץ לא קדוש. יש כאלה שרוצים לומר, אגב, שהרב מבריסקין דומני שבאמת מה שלא הכוונה שקידשו אותם עם שמן המשחה מרחו בפנים ובחוץ, אלא הכוונה, מה היה הכוונה בזמן של המשיכה הזאת. כלי הלך, קידשו אותם למטרה שיהיה גם בפנים וגם בחוץ קדוש. אז לכן יותר קל ללמוד כמו הרש"י בכתבי יד, שמדובר פה רק על הגודש. גם רבי אפרים העיר את זה, לכן לי באמת היה יותר קל ללמוד שהבירוץ פה, הכוונה היא רק הגודש. אבל חלק מהראשונים לומדים שזה גם הדברים שקצת נשפחים בצד.
הבירוץ של היבש זה הגודש?
כן.
אז מה שאנחנו נגיד שזה לא קודש?
כי הוא לא בתוך הכלי. כי הוא לא בתוך הכלי, הוא מעל הכלי.
מה נפקא מינה בקודש או לא?
נפקא מינה גדולה, מה עושים איתו? זהו, הכהן יגלח, מוחק בלשון הגמרא, מוחק, ומהכספים שמצטברים מרוב מרוב מחיקות של אלפי מנחות, קונים קורבנות לקיץ המזבח, נראה את זה בסוף העמוד. מסתבר. עליו אנחנו מדברים? כן. כן. אני לא יודע. אני לא יודע. אין, לא כתוב מפורש, לא ברמב״ם ולא ברש"י ולא ברש"י כתבי יד, מה בדיוק הכוונה לבירוץ שנופל, האם מה שנופל ממש החוצה או הלחלוכית שנדבקת בצד. אבל לכן מצד אחד יותר קל ללמוד שכל הנושא פה זה רק על הגודש. אבל כמו שאמרנו, יש ראשונים שכן מזכירים במפורש שזה מה שבצדדים. טוב, אז דיברנו על שיטת תנקם. תנקם מה אמר? אמרנו שמידת הלך ברוציהם קודש, בכלי הלך הגודש קודש, ומידת היבש ברוציהם לא קודש, זה חול. ודיברנו שהגמרא מבארת שתיתתו, שפה הנושא הוא האם קידשו את הכלי רק מבפנים או רק מבחוץ. כלי הלך קידשו אותם מבפנים ובחוץ, אז גם הגודש שלהם קדוש. וכלי היבש קידשו אותם רק מבפנים, אז מה שמחוץ לכלי לא קדוש. רבי עקיבא אומר, מידת הלך קודש, לפיכך ברוציהם קודש. מידת היבש חול, לפיכך ברוציהם חול. רבי עקיבא סובר שבכלל כלי הלך לא התקדשו, כלי היבש בכלל לא התקדשו, אז לכן זה לא... אז זה כלי חול, לכן ברוציהם לא מתקדשים. אמנם את מה שבפנים מקדשים על ידי פה, אבל את הברוצים, ברוצי היבש לא מתקדשים. בעצם, כדי להקל על ההבנה, בין רבי עקיבא ובין תנקמה סוברים אותו דבר, שברוצי היבש לא מתקדשים, רק כל אחד מגיע מכיוון שונה. שיטה השלישית במשנה, רבי יוסי אומר, לא משום זה, אלא שהלך נעקר והיבש אינו נעקר. רבי יוסי אומר דבר מאוד מרתק, הוא אומר ככה, אם אתה שם דבר יבש, אז מה שלמעלה בחיים לא היה בפנים, כי שפכת סולת, 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 סולת נהיה יותר גבוה, החלק שנהיה בגודש הוא לעולם לא היה בתוך הכלי. אז הוא לא התקדש. אבל הדברים הלכים, אם אתה שופך יין, אומר רבי יוסי, מה קורה? אתה שופך יין למטה, ממשיך לשפוך, ואז מה שהיה למטה בתוך הכלי, הוא עולה ללמעלה. הוא מתערבב, ואז חלקו, מה שהיה בפנים לתוך הכלי שמתקדש, עולה ללמעלה. אז לכן רבי יוסי אומר ככה, מידות הלך, גם הבירוצים קדושים, למה? כי הוא היה לפני חצי דקה בפנים. מידות היבש שלעולם הגודש לא היה בפנים, לא מתקדש. אז בואו נסכם. יש לנו שלוש שיטות במשנה, שלושתם חותמים על אותו עיקרון, שבדברים יבשים הגודש לא קדוש. לא קדוש. רק כל אחד מסביר מכיוון אחר, בגלל סברה אחרת, שהמשנה מאוד מקצרת בזה, נראה יותר בגמרא את ההבדלים ביניהם. אומרת המאני, המשנה שלנו שהזכירה כל מידות שבמקדש היו נקדשות, דהיינו שכל המידות שבמקדש היה להם גודש כדי להגיע לכמות הרצויה. אומרת הגמרא מאני, אי רב מאיר חד גדו שווה. אם לפי רב מאיר, אם המשנתנו זה רב מאיר, אז אין כזה דבר כל המידות שבמקדש, יש רק מידה אחת קדושה. במשנה משמע שהיה מלא כלים שהיו קדושים. ולפי רב מאיר רק מידה אחת הייתה קדושה, יסרון. והיא רבנן חדה ומחוקה, והיה רק אחד, וזה בכלל היה מחוק. אז כמו מי משנתנו הולכת, אמר רב חיסדא לעולם רבי מאיר, ומהי כל מידות, כל מדידות. לא מדובר פה על כל הכלים, אלא כל המדידות היו עושים בגודש. זה, אז המשנתנו היא רב מאיר. אנחנו עוברים אחריו לגמרא.
זה לא מתקדש.
כן.
גודש של יבש, אז צריך למחוק את זה.
נכון.
זה לא קודש, כן?
נכון, מוחקים את זה.
מה המלכותיות שבזה?
המלכותיות...
זה לא מתקדש לפי רבי יוסי, כן?
לפי כל שלושת הדעות. אז זה לא מתקדש, אז מה המלכותיות? המראה. איך שזה נראה, המראה. המראה.
עכשיו, אז מה הוא מוריד את זה אחר כך? כי זה לא נתקדש בתוך הכלים.
הוא מוריד את זה אחר כך, הרב צודק, הגזבר מוריד את הבירוצים. מוריד את הבירוצים, עוד מעט נראה שעשו מזה המון כסף. לנו זה נראה כמה פירורים, עשו מזה המון כסף. טוב, אני נזכר, בגלל שאנחנו קצת בסוגיות עמוקות, אני נזכר שפעם, בנתיבות עולם, סיפור מאוד מפורסם, אולי משהו מסוים פה לא מפורסם. אז בנתיבות עולם דיברו על הניסים שבשמיטה. אז סיפרו שבקוממיות, פעם כל המושבים שלא שמרו את השמיטה באזור של קוממיות, הרבה טיפל בהם טיפול של 100% יסודי, אבל הקוממיות לא נכנס. אז אחד מהתלמידים בנתיבות עולם חוזרים מתשובה, אמר רגע, אבא שלי הרי היה גר שם באזור, בוא נתקשר אליו נראה אם מספרים סיפורים או שזה אמת. אז הוא מתקשר לאבא שלו, אבא שלו מגרד את המצף ואומר, בטח אני זוכר כי לקחו אותנו לטיול לראות את זה. אז אמר הבן, החוזר בתשובה לאבא, אם אתה ראית כזה נס שהרבה פשוט לקוממיות לא נכנס, אז איך לא חזרת בתשובה? אז האבא אמר לו, פשוט מאוד, הראו לנו כמה הדתיים לא כדאי להתקרב אליהם, אפילו הרבה יודע לא להתקרב. זאת אומרת שמכל דבר צריך לדעת איך להסתכל עליו. טוב, מידת הלך.
גם בסופה שהייתה בירושלים,
לא יאומן. אומרת הגמרא, מידת הלך ברוציהם קודש. מידת הלך, הכלי לך של היין והשמן, ברוציהם, דהיינו הגודש, קדוש. אבל המידות של היבש, הברוץ, לא קדוש. אומרת הגמרא, במייקו מפליגה, תנא קמא סבר, מידת הלך נמשכה. מה ההבדל בין שלושת התנאים במשנה? הרי שלושתם סוברים את אותו דבר, שמידות היבש ברוצם לא התקדשו. אלא תנא קמא סבר, מידת הלך נמשכה בין מבפנים בין מבחוץ. אז לכן גם הגודש מקודש. מידת יבש נמשכה מבפנים ולא נמשכה מבחוץ. אז לפי תנא קמא יש פשוט הבדל. הרמת קדושה של כלי הלך היא יותר קדושה, גם מבפנים גם מבחוץ, לכן הבירוץ קדוש, ומידות יבש רק מבפנים מתקדש, אז לכן הבירוץ לא קדוש. רבי עקיבא מסביר הסבר אחר. רבי עקיבא סבר, מידת הלך נמשכה בין מבפנים בין מבחוץ, מידת יבש לא נמשכה כל עיקר, לכן בירוציהם אינם קדושים. ורבי יוסי סבר, אידי ואידי נמשכה מבפנים נמשכה מבחוץ. רבי יוסי סובר, אין הבדל, קידשו את כלי הלך ואת כלי היבש אותו רמת קדושה. חיינו טיימה דלך נעקר ומגבו דמונה קרוסי, רק מה שברוצי הלך הם קדושים, כי בעצם הברוץ הזה לפני דקה עוד היה בפנים, רק אחר כך הוא עלה למעלה, אז הוא התקדש מתי שהיה בפנים. והיבש אינו נעקר, אבל היבש הוא היה כל הזמן רק למעלה, אז לכן הוא לא התקדש. ככה רבי יוסי סובר. אז רבי יוסי סובר, באמת בין כלי הלך בין כלי היבש שניהם התקדשו באותו רמה רק בפנים, רק הלך ברוציו קדושים, כי היה שלב שהלך הזה שחבו למעלה היה בפנים, אז לכן הוא קדוש. אבל היבש הברוצים לא היו אף פעם בתוכו, אז לכן הם לא קדושים. זה הסבר אחד. הגמרא שואלת על זה שאלה, וכי נעקר מי אבה גברי למי דצורך קומך אבן. שואלת הגמרא, למה ברוצי הלך כן קדושים? הרי כיוון שזה רק ברוץ, אז האדם לא מתכוון שזה יתקדש. אמר רב דימי ברשישנה, משמי דרב, זאת אומרת כלי שרת מקדשים שלא מידת. אפילו אם הבן אדם לא מתכנן שזה יתקדש. רבין, אז לכן לא קשה שום דבר. אבל רבינה מסביר הסבר חדש בדיבר רבי יוסי. רבינה אמר, לעולם אי מלוך, כלי שרת אין מקדשים אלא מידת, ובאמת ברוצה הלך לא מתקדשים מדאורייתא, אלא זה רק גזרה שמה יאמרו מוציאים מכלי שרת לכל. זאת אומרת, לפי רבי יוסי, לפי הבנת רבינה, באמת גם רבי יוסי סובר שברוצה הלך לא מתקדשים מדאורייתא, אלא רק גזרה. מה הכוונה? היות שאנשים רואים פה שזה היה בפנים ועלה למעלה, אז באמת זה לא צריך להיות קדוש. באמת זה לא צריך להיות קדוש. רק אנשים יחשבו, ולמה? כי אין כלי שרת מקדשים אלא מדעת. זה לא צריך להיות קדוש. למה זה כן קדוש? שמה אנשים יגידו שמוציאים מכלי שרת לחול. תמיד בתפיסה הפשוטה, כל מה שנכנס לכלי שרת יתקדש. אם את הגודש של של הלך, שבעצם הוא לא צריך להיות קדוש, אומר רבי יוסי, אני הנהג בו כלא קדוש, יגידו האנשים שמותר להוציא מכלי שרת לחול, כי הגודש הזה הרי היה בפנים, בלך, ויצא החוצה. אז אומר רבי יוסי, מה שזה קדוש, זה בגלל גזירה דרבנן, שאנשים לא ייתו. בגלל מרית עין. בוא נברר את זה עוד פעם. רבי יוסי אומר, הגודש של הלך התקדש, אבל לא בגלל שהוא באמת קדוש. כי, למה לא? כי הוא ברוץ. ו... נכון, אבל היות שאת הברוץ הזה אנחנו לא מקדשים הלאה, אנחנו לא מקטירים אותו, אז הבן אדם לא התכוון שזה יתקדש, זה הוא התכוון במילים, אין מקדשים אלא מדעת, אז זה לא קדוש. אז זה לא קדוש. אז למה מתנהגים בזה כקדוש, שאנשים לא יגידו שדבר שהיה בכלי שרת, אפשר אחרי זה להוציא אותו לחול? טוב, עד לפה אנחנו למדנו גמרא מאוד עמוקה שאפשר הרבה להתפלפל בה בכל נקודה ונקודה, ומאחר מתחיל דברים יותר קלים. גמרא שואלת קודם כל על ההנחה הזאת שאנחנו מפחדים ממרית העין. שואלת הגמרא, אם אתה חושש בכלי השרת שאנשים יגידו שאתה מוציא דברים מכלי השרת ומשתמש בהם לחול, שואלת הגמרא, אם ככה יש לך בעיה גם בלחם הפנים. בוא נדבר שנייה אחת על לחם הפנים. לחם הפנים, מתי שמים אותו על הלחם ומתי מורידים את זה מהשולחן? מתי שמים את לחם הפנים על השולחן ומתי מורידים? אז בשבת עד שבת. בשבת אתה שם, שבת אתה מוריד, זהו. עכשיו, מה קורה אם שמים את הלחם ביום ראשון? היה איזה פשלה, שמו את הלחם על השולחן רק ביום ראשון. אז המשנה אומרת ששבת הקרובה אל תוריד אותה. למה? כי לא היה לך משבת עד שבת. לא היה לך 8 ימים. אז מה? אתה מחכה עד שבת הבאה.
אז אנשים יחשבו שזה צריך לעשות מיום ראשון עד יום ראשון.
לא, עד שבת הבאה. זה יוצא 15 יום.
איך?
לא, אבל עבר לך רצף משבת עד שבת, 8 ימים. אתה צריך שזה יהיה משבת עד שבת. שמת ביום ראשון, אז לא קיבלת משבת עד שבת. אתה צריך לחכות מיום ראשון, העובר עד השבת הבא. זה הדין של המשנה. עכשיו, אומרת הגמרא, אם אתה חושש מה אנשים יגידו, אז אנשים יגידו שאתה יכול להשאיר כל מיני דברים בכלי השרת, והם לא ייפסלו לך בלינה, הלשון של הגמרא, שהם יאמרו מפקידים בכלי שרת. אבל קצת הקדמנו את המאוחר, בואו נראה את הגמרא לאט לאט. שואלת הגמרא, מויסיב רב זירה, כמה שורות מהסוף, סידר את הלחם ואת הבזיחים לאחר השבת. בלחם הפנים יש לנו שני דברים, את הלחמים ואת הבזיחי לבונה. הוא סידר את זה במקום בשבת, ביום ראשון לאחר השבת, והקטיר את הבזיחים בשבת פסולה. למה? כי זה לא היה פה רצף משבת עד שבת. כיצד כן יעשה? יניחנו לשבת הבאה, שיחכה עד שבת הבאה, שאפילו על שולחן ימים רבים אין בכך כלום. שואלת הגמרא, ועמי או סובנה מילימה גזרה שמה יאמרו מפקידים בכלי שרת? הרי יש תמיד יש פסולינה, משהו שנמצא בכלי שרת. למשל, יש לך קומץ שנמצא בכלי שרת. אתה צריך להקריב אותו עוד הלילה, כי אם לא, הוא ייפסל בלינה בתוך הכלי. הוא ייפסול לינה, זה כאילו אולן שמה, זה לא בסדר. אז שואלת הגמרא, אם אתה נותן לזה להישאר כל כך הרבה ימים, אז אנשים יגידו שמפקידים בכלי שרת ואין שום פסול וזה לא נפסל? זה שאלת הגמרא. עונה הגמרא, אז אתה רואה שלא חוששים למה אנשים יגידו. עונה הגמרא, זה לא דומה. זה לא דומה, למה? כי בנושא מקודם שדיברנו על הכלים, אז כל אחד רואה את זה. אבל לחם הפנים, איפה הוא נמצא? איפה השולחן נמצא? בתוך ההיכל. בהיכל מי רואה את זה? שום דבר, זה סגור, אף אחד לא רואה. אז אין לך חשש מה אנשים יגידו. והמאי שואל את הגמרא, או סומנם מילי מגזרה שמה אמרו, מפקידים בכלי שרת. עונה הגמרא, פנים החוץ קורמיס, בעניינים של הכלי מידות, ודאי שיש מקום לחשוש, פנים לב כולי על מיידה, חוץ כולי על מיידה. עד לכאן, סוגיה אחת. עכשיו עוברים למה שהרבנים דיברו מקודם, אם ברוצי היבש חול, אז מה עושים איתם? אם הברוצים חול, מה עושה את המשמרה ככה? יש משנה, תנא נוסום, מותר נסחים לקיץ המזבח. מה? יש לנו חידה. מותר נסחים לקיץ המזבח. מי מנסה להתנדב להסביר את החידה הזאת? מותר נסחים לקיץ המזבח.
מה שמיותר מהנסח שזה כאילו כמו
שאנחנו נופלים, כמו הגרוצי הזה? אומרת הגמרא, מה עם מותר נסחים? מה זה המותר הנסחים? אומרת הגמרא, שני הסברים. רב חייא בר יוסף אמר ברוצי מידות, מה שדיברנו עד עכשיו. אז מה אתה עושה איתם? מותר נסחים לקיץ המזבח. מה זה קיץ המזבח?
איך?
איך?
אם זה לא נתקדש, איך על המזבח?
שנייה, קודם כל, מה זה לקיץ המזבח? מותר נסחים לקיץ המזבח. מה הכוונה? מה זה לקיץ המזבח? אומר הרב דוד.
המזבח ריק, מבין?
או, מתי יש 40 מעלות מינוס בירושלים? מגיעים לבית מקדש. אבל לא רוצים שהמזבח יהיה ריק, אז מביאים לו קורבנות עולות. ומה זה קשור למילה קיץ? גם, ומהלשכה. אבל אתה מתארגן עם עוד כספים, עוד רגע נראה מאיפה. למה קוראים לזה קיץ? כן, אז למה קוראים לזה קיץ? כמו החופשת קיץ שלנו.
בסוף הסעודה מביאים קמפות.
אז יש כאלה שמבין גם פסוק, א' וכל זה דומה קציות, היום אוכלים מנה אחרונה כל מיני דברים, פעם היו אוכלים קציות, אז זה מלשון קציות, טעינים מיובשות, מתוק, אז זה המנה האחרונה, זה גם הממתקים של המזבח, מתי שאין, ויש גם פסוק בנביא שרואים שקיץ זה כביכול המנה האחרונה, אז גם לבית מקדש, גם מתי שאין קורבנות מביאים ממתקים, שזה העולות, אז אומרת לך המשנה פה, תראה, מהמותר נסחים, מה שאתה מוחק, כי הסולת הזאת לא התקדשה החלק העליון, אתה אוסף, 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 לאט לאט מסתבר לך מאלפי אלפי מנחות, ואתה קונה בזה עולות לקיץ המזבח. זה הכוונה, מותר נסחים לקיץ המזבח. רבי יוחנן אמר הסבר אחר, כאותה ששנינו, המקבל עליו לספק סלטות מארבלוש. מה הכוונה? בית המקדש הרי צריך לארגן כמויות אדירות של סולת. למה? כי יש אנשים שמתארגנים בבית עם מנחות, אבל מלא אנשים מעדיפים ראש קטן לקנות במזבח, לקנות בבית המקדש. אז בית המקדש יש כסבר מיוחד שעושה הזמנות מסוכנים של כמויות סולת אדירות. עכשיו יש דין מאוד מעניין, שאם בית המקדש ביצע עסקה עם סוכן, הסיכום היה ככה, אתה מספק לנו כל השנה, נשתמש במידות בני זמננו, 4 קילו בשקל. זה היה הסיכום, 4 קילו בשקל. עכשיו, אחרי תקופה מאוד התייקר. עשו עסקה שנתית, אני אחר מזמין לך שנה שלמה, 4 קילו בשקל של חיטים. עכשיו, אחרי כמה חודשים עלה המחיר, ואז אותו סוכן מוכר רק 3 בשקל. הוא בתחילת השנה סגר עסקה עם הבית מקדש, אתם מקבלים ממני 4 קילו בשקל. אחר כך, לכל הציבור עלה המחיר 3 בשקל. התייקר. אז כתוב שלבית מקדש, הבית מקדש ממשיך לקבל לפי המחיר הזול של 4 קילו בשקל. ואם זה הוזל, כלומר, הם סיכמו על 3 קילו בשקל, מחיר יקר, ואז אחרי כמה חודשים זה, כלומר, הוא מתחיל לשווק ב-4 קילו בשקל, אז הוא צריך לתת להם 4 קילו בשקל, תמיד בית מקדש הולכים לטובתו. אם יתייקר, ממשיכים לתת לו במחיר הזול של ההתחלה. אם אוזל, תעביר את לפי המחיר של האוזל. ידם על העליונה. אז עכשיו נעשה חשבון ככה. הסוכן, הבית מקדש, לפי התמחור, הוא יודע שהוא צריך ככה וככה, אז הוא הזמין לפי 3 בשקל, כי זה היה המחיר. באמצע השנה פתאום הוא מתחיל לקבל כמויות יותר גדולות. למה? כי ירד המחיר, ואמרנו שנותנים לו לפי המחיר החדש. אז במקום לקבל על כל שקל 3, הוא מקבל 4. הוא לא צריך את זה, כי הוא ידע כמה הוא מזמין. אז מה עושים עם מה שהוא מקבל יותר? עם מה שמקבל יותר, מוכרים וקונים קורבנות לקיץ המזבח. זה עוד הסבר בדבר מותר נסחים לקיץ המזבח. נסכם שמותר נסחים לקיץ המזבח, יש לנו פה שני הסברים. ההסבר הראשון שמותר נסחים, הכוונה הברוצי עמידות. ברוצי עמידות, מה שמוחקים את הגודש. ההסבר השני, זה מה שעכשיו נראה, זה מה קורה במקרה שהבית מקדש מקבל יותר חיטים וסולת ממה שהוא תכנן לקבל. בואו נקרא את הקטע הזה מההתחלה, נתחיל בצדיק עמוד א', 4-5 שורות מלמטה. תנן אוסום, מותר נסחי לקיץ המזבח. מה זה? מה עם מותר נסחים? אז רב חייא בר יוסף אמר, ברוצי עמידות, ברוצי מידות, מה שמוחקים. רב יוחנן אמר, כאותה ששנינו, המקבל עליו לספק סלטות מ-4 ועמדו ב-3. הוא תכנן 4 סעין בסלע, ואחרי זה התייקר ונהיה 3 סעין בסלע, אז הוא ממשיך לספק מ-4 כמו המחיר הזול. וזה במקרה אחד. ומ-3 ועמדו מ-4, כלומר, בסיכום בתחילת שנה, המחיר היה מאוד יקר, 3 סעין בסלע. ואז זה הוזל ועמדו מ-4, מספק מ-4. אז פה הוא צריך לתת להקדש לפי המחיר שעכשיו הוזל, שיד הקדש על העליונה. עכשיו, למה באמת זה ככה? אז יש גם הסברים עמוקים, זאת אומרת גם כל מיני עניינים בדיני קניין, אבל ההבנה הפשוטה היא כי פשוט תקנה לטובת הגזברים, שהם לא היו לחוצים כל הזמן לנסות להשיג מהזול, מהיקר, שיוכלו לעשות הסכמים, איזה רכישות גדולות, ולדעת שהם לא יפסידו, שאולי יוזל באמצע השנה או משהו כזה, אז תקנו תקנה לטובת הגזברים, וסך הכל, נסתם, יש הרבה סוכנים שירצו לעשות עם בית המקדש עסקים בנושא הזה, כי הם צריכים כמויות מאוד גדולות. הגמרא מביאה עכשיו רק ראיה, תניא כבוסי דרב חייא בר יוסף, תניא כבוסי דרב יוחנן. ראיה לשני הממרות האלה, תניא כבוסי דרב חייא בר יוסף, ברוצי מידות הללו, מה היו עושים בהם? אם יש זבח אחר, יקרבו עמו, ואם לנו, יפסלו בלינה, ואם לאו, מקיצים את המזבח. זה מה שחשוב לנו. הנה, אתה רואה שברוצי המידות, אתה יכול להקיץ את המזבח, וקיץ זה מהו? עולות. מה זה עולות? הבשר להשם, והאורות לכהנים. תניא כבוסי דרב יוחנן, המקבל עליו לספק סלטות מ-4, ועמדו מ-3, מספק מ-4. מ-3, אם הסיכום היה לפי המחיר היקר, ואחרי זה הוזל ועמדו מ-4, מספק מ-4, שיד הקדש על העליונה. וזהו ששנינו, מותר נסחים לקיץ המזבח. אז נסכם שהבוקר הבנו מאיפה יש כסף לקניית עולות לקיץ המזבח. אז כמו א', הרב יצחק הזכיר מקודם, זה גם ממחצית השקל. אבל גם מהברוצי מידות או כמויות של סולת שהגזברים לא תכננו לקבל, שהם אחר מקבלים בגלל הוזלה, אז מזה הם מוכרים את זה וקונים עולות לקיץ המזבח. טוב, עד לכאן זה סוגיה אחת. עכשיו המשנה פה בעזרת השם עוד תסדר לנו הרבה דברים שלמדנו, למדנו 90 דף במנחות. זה לא דבר שבא בקלות. אז אחרי ה-90 דף יש עכשיו משנה שתעשה לנו סדר. עד היום בעיקר דיברנו על מנחת נדבה. מה זה אומר מנחת נדבה? אדם שרוצה להביא מנחת נדבה, אז הוא קונה סולת, קונה שמן וקונה לבונה. זה נקרא מנחות, אבל מנחות נדבה. יש דבר שקוראים לו מנחת נסחים. מה זה מנחת נסחים? זה יש קורבנות שאתה חייב להביא איתם נסחים. למשל, החלטת שאתה מביא עולה לבית מקדש, כל הכבוד, ותווים זה גם נסחים. מה זה נסחים? מה זה נסחי הקורבן? מה הרבנים אומרים? סולת, שמן ויין. מנחת נדבה אתה מביא סולת, שמן ולבונה. מנחת נסחים, סולת, שמן ויין. הרמב״ם אומר שנסחים, הכוונה ליין ולשמן, המנחת נסחים זה הסולת גם. המנחה הזה מדבר יותר על הסולת. עכשיו, השאלה להיום, והרבנים צריכו לענות על זה, איזה קורבנות אתה צריך להביא נסחים, איזה קורבנות אתה לא צריך ואסור לך להביא נסחים בעצם. יש קורבנות, שתבוא לבית מקדש, יגידו לך, איפה הנסחים? אתה לא יכול להקריב בלי. ויש קורבנות שאתה לא מביא נסחים. השאלה זה, איזה קורבנות אתה מביא נסחים, ואיזה קורבנות אתה לא מביא נסחים. מה הרבנים אומרים? עולות שלמים, כן. הלאה, חטאת. מה קורה עם חטאת?
חטאת לא מביא.
חטאת לא מביא. אז המשנה תעשה פירוט, ואחרי זה הגמרא תיתן לנו את העקרונות, שיהיה קל לזכור. אומרת המשנה ככה, כל קורבנות הציבור והיחיד טעונים נסחים. זאת אומרת, כבר מהמשנה אתה מבין שמלא מלא קורבנות צריך נסחים. חוץ מן הבכור והמעשר וקורבן פסח, וחטאת ואשם, שכל הקורבנות האלו אתה לא מביא נסחים. עכשיו, האם הרבנים יכולים למצוא איזה מחנה משותף בין בכור, מעשר, פסח, חטאת ואשם? יש איזה דבר שכל הקורבנות הללו דומים? החטאת זה לא קודשים קלים. אז התשובה היא, המחנה המשותף של הגמרא תגיד שכל הדברים האלה, אתה לא מביא את זה מיוזמתך. זה דברים שאתה חייב. חטאת, אתה מאוד לוותר על זה. מה לעשות? אשם גם אתה מאוד מאוד, היית רוצה לוותר על זה. ובוא נגיד, בכל מעשר ופסח אתה מאוד שמח עם זה, אבל זה לא מיוזמתך, אתה חייב. זה קורבנות חובה. בקורבנות חובה אתה לא צריך להביא נסחים. בקורבנות שזה מיוזמתך, אתה מביא. אז מה זה קורבנות מיוזמתך, מה הרבנים אומרים? תודה, שלמים, ועולה. אז אם אתה מביא, איך? עולת ראייה, אתה צודק שזה עולה, ואתה צודק שמביאים, רק הגמרא תשאל, באמת למה מביאים עם עולת ראייה? הרי עולת ראייה זה לא מיוזמתך, אתה חייב להביא עולת ראייה. אז בעולת ראייה, הרב צודק שמביאים נסחים?
אם אתה בא.
טוב, תשובה טובה. תשובה טובה, אבל הגמרא אומרת שיש לזה פסוק מיוחד לחייב את עולת ראייה בנסחים. איך?
חייב לראש שלוש פעמים בשנה.
כן, כן, חייב. טוב. אשם תלוי לא מביאים נסחים. למה? הוא חייב להביא. הוא חייב להביא אשם תלוי.
איך? היה אחד שהביא כל יום אשם תלוי. חוץ מיום
אבל על החשש הזה הוא מבין שהוא חייב, לא? לא, אבל גם המצב, כל אשם תלוי, מאיזה מצב זה הגיע? כי הוא התחייב.
אבל אפשר להביא גם כן אם הוא לא בטוח. כמו אמרו, שווה כל יום הוא הביא.
כן. אני מבין, אבל עדיין זה, אני חושב שזה עדיין קשור לחובה. זה מגיע מחובה. טוב, הערה יפה. אז בואו נשחזר, אם מעירים אותנו באמצע הלילה או גם בצהריים, איזה קורבנות צריך להתארגן עם נסחים? כי אתה גם צריך להודיע את זה לבנקאי לפני זה, אתה קונה קורבן, אז איזה קורבנות צריך נסחים? אנחנו אומרים, הכלל הוא דברים שאתה יכול להביא מיוזמתך. דברים שאתה חייב בהם, אז אתה לא חייב להביא נסחים. אומרת המשנה, קומפלט, זה עסקה אחת, סולת, שמן, יין, זה המנחת נסחים, שאת זה אתה מביא בקורבנות מיוזמתך, קורבנות שאתה חייב לא מביאים. אומרת המשנה שיש שני דברים יוצאי דופן, חטאת של מצורע ואשם של מצורע כן טעונים נסחים. אגב, אם נשאל מוספי החגים, מוספי החגים אנחנו יודעים שמביאים איתם נסחים, אנחנו אומרים את ומנחתם ונסכם כמדובר וכמדובר, אז למה מביאים נסחים למוסף? או למה מביאים נסחים לקורבן התמיד? קורבן התמיד, אנחנו אומרים בבוקר, אז מוזכר שם, ומנחתו רביעית, כתוב שם שאתה מביא מנחות, מנחת נסחים. למה מביאים הרי זה חובה? מנחת התמיד זה חובה, המוספים זה חובה. בסדר, אבל זה חובה. אז הגמרא תתרץ, סליחה, הגמרא, רש"י עונה שפשוט מאוד, בקורבנות הללו, במוספים ובתמיד כתוב מפורש. במוספים התורה כתבה לך מפורש להביא מנחות נסכים. בתמיד זה כתוב לך מפורש. אז לכן, בהם, אף על פי שזה חובה, אתה מביא נסכים. טוב, אחרי שהקדמנו, אז אפשר לקרוא את הגמרא ברצף. אז לפני רק שנתחיל, פרשת נסכים היא נמצאת בפרשת שלח לך, והתורה מדברת, אחרי שאתה מביא קורבנות, תביא נסכים. עכשיו, הצצה קטנה במשנה, בפסוקים. הפסוקים שמביאים לנו פה, אני רואה שלא מביאים את כל, הנה, הפסוק הראשון שבתורה אור. אם הרבנים היו צריכים להוציא מהפסוק הזה, הראשון שיש לנו פה בעמוד, איזה קורבנות מביאים לנסכים? מה היינו אומרים מהפסוק הזה? הפסוק אומר, ועשיתם משל השם, עולה או זבח, לפלי נדר או בן דבה, או במועדיכם. מהפסוק הזה, הגמרא חבוסה מתמים, ולומדת איזה קורבנות צריכים להביא נסכים, איזה קורבנות לא. אז בואו נראה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ועשיתם אישל השם. התורה פותחת הפרשה הזאת, עשיתם אישל השם. מה זה אישה? קורבנות. התורה אומרת, תביא נסכים. יכול כל העולה לאישים יהיה טעון נסכים? אפילו מנחה? תלמוד לומר עולה. אז הפסוק מיד אומר, ועשיתם אישל השם עולה. אז אתה כבר מבין שיש פה הסתייגות, לא הכל, עולה. שלמים מניין? תלמוד לומר זבח. פסוק אומר, ועשיתם אישל השם עולה או זבח. תודה מניין, תלמוד לומר, או זבח, יכול שאני מרבה אף בחור ומעשר ופסח וחטאת ואשם, אולי כל הקורבנות מביא נסכים, תלמוד לומר בהמשך הפסוק, לפלה נדר או בן דבה, בא בן נדר ונדבה, טעון נסכים. שאינו בא בן נדר ונדבה, אין טעון נסכים. אז עכשיו הפסוק מאיר באור חדש, הפסוק אומר, ועשיתם משל השם, ואז הפסוק מדגיש לך עולה או זבח, שאנחנו מבינים שזה עולה, שלמים ותודה, ממשיך הפסוק ואומר, ואל תחשוב שגם קורבנות אחרים, כי רק קורבנות שהם קשורים לנדר ונדבה, אתה מביא. אבל קורבנות החובה, אתה לא מביא נסכים. שואלת הגמרא, אם ככה, משמע להוציא את תילו, אז הוציא את חובות הבאות מחמת הרגל ברגל, ומה עינינו? עולת ראייה ושלמי חגיגה. יש לך שני קורבנות שאתה עולה ברגל, אז אתה מביא איתך עולת ראייה לכבוד השמחה שאתה רואה את השם, ושלמי חגיגה, זה שיהיה לך אוכל, אז שואלת הגמרא, הרי זה התחל, אז אולי את זה לא נביא, לא נביא נסכים. תלמוד לומר, או במועדיכם. המילים או במועדיכם בפסוק, אומר לך שגם את אלה. כל הבא במועדיכם טעו נסכים. משמע להביא את אלו? אביא שעירי חטאת, אם יש לי או במועדיכם, שאומר לי, תשמע, גם את מה שאתה מביא בחגים, תביא להם נסכים, אז גם את שעירי החטאת של החגים, נגיד שצריכים להביא נסכים, אביס יריך אתה תולו באים חובה ברגל, תלמוד לומר, ואלא מה, יש פסוק אחר כך בהמשך, וכי תעשה בן בקר, והפסוק אחר כך שמזכיר את הבן בקר בכלל היה, כבר פסוק אחד לפני זה מוזכר בן בקר, אז למה זה כתוב עוד פעם, ולמה יצא להקיש אליו, מה בן בקר בפסוק הראשון שזה כתוב, בא בנדר ונדבה, אף כל בא בנדר ונדבה, בקיצור, יש לי דיוק בפסוק שעד לכאן, סירי החטאת כבר לא מגיעים עם נסכים. בואו נמשיך עוד כמה שורות ונסיים. אומרת הגמרא, יש עוד חלק בפסוק. בסוף הפסוק שאחר הגמרא הסבירה את כל מה שהסבירה, אז כתוב לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר או מן הצון. בוא נבין מה כתוב פה. אומרת הגמרא, לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר או מן הצון, מה תלמוד לומר? מה התורה באה להוסיף פה? לפי שנאמר עולה, שומע אני אפולת העוף. הרי בתורה לגבי זה שאתה חייב להביא נסכים, כתוב את המילה עולה במפורש. מה הדין של עולת העוף? אדם שמביא עולת העוף, צריך להביא את הנסכים? אז את הגמרא, אם היה כתוב רק את העולה, הייתי חושב שגם עולת העוף צריך להביא נסכים? תלמוד לומר, המשך הפסוק, לעשות ריח ניחוח מן הבקר או מן הצון. מה זה מלמד אותי? מן הבקר או מן הצון, דיבר רבי יושיע. כלומר, שאל תחשוב, תחילת הפסוק מזכיר לך שתביא נסכים לעולה. אז הייתי חושב שגם עולת העוף אני צריך להביא נסכים. לכן סוף הפסוק אומר לך, לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר או מן הצון, להגיד לך, נסכים אתה מביא רק לבהמות, לא לעופות. אז הנה לנו עוד ידיעה, שאתה לא מביא נסכים, לא לקורבנות חובה, וגם לא לקורבנות העוף, אפילו אם הם מיוזמתך. מה אני לומד? מאיפה אני יודע את זה? כי כתוב לעשות ריח ניחוח, בפרשה של נסחים, לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר או מן הצון. משמע שהנסחים זה מבקר או מצון. לסיום השיעור, רבי יונתן אומר שלומדים איזה עניין אחר. רבי יונתן אומר, תשמע, זה שלעולות העוף לא מביאים נסחים, זה פשוט למה? רבי יונתן אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר זבח, ואוף אינו זבח. הפסוק מזכיר זבח, אז משמע שרק דברים שנסבחים, עופות זה לא נסבחים, זה נמלקים. אז אם כן, אומר רבי יונתן, למה כתוב מן הבקר או מן הצון? להגיד לך עניין אחר. למה? אומר רבי יונתן, הפסוק השני בספר ויקרא, פרק א' פסוק ב', אומר ככה. לפי שנאמר, ספר ויקרא, על מה הוא מדבר? על קורבנות. הספר ויקרא מלך, אדם כי הקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון. יכול, אם היינו רק את הפסוק הזה, אז היינו יכולים להבין, האומר הרי עליי עולה, יביא גם מהבקר וגם מצון. לכן הפסוק בפרשת נסחים כותב לך התלמוד לומר מן הבקר או מן הצון, רצה אחד מביא, רצה שניים מביא. אם הוא רוצה, הוא יכול להתנדב כמה שהוא רוצה, אבל הוא לא חייב להביא שניים. אם היה את הפסוק רק בתחילת ספר ויקרא, היית חושב שאדם שאומר עולה, הוא צריך להביא גם אחד מבקר, גם אחד מן הצון. לכן כתוב לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר או מן הצון, או מן הצון, בפרשת נסחים, להגיד לך לא, אתה חייב רק אחד. בוא נסכם מה שזכינו ללמוד היום. בהתחלה למדנו על ענייני בירוצי המידות, שדיברנו שהבירוצים, מה שעולה על גדותיו, בלח זה קדוש, ביבש זה לא קדוש. וראינו ששלושה תנאים מסכימים לזה, כל אחד מסביר הסבר אחר. בחצי ומה עושים עם זה? עם הבירוצי מידות, אם זה לא קדוש? אז אמרנו, מוחקים את זה, הגזבר לוקח את זה וקונה בזה, עולות לקיץ המזבח. המשנה בעמוד ב' שראינו, זה משנה שעושה לך סדר, אומרת לך, תשמע, יש מנחת נסחים, אתה צריך להביא שמן, סולת שמן ויין. איפה, באיזה קורבנות? בקורבנות שמיוזמתך. אבל קורבנות שאתה חייב בהם, למשל קורבן בכור, קורבן מעשר, קורבן פסח, אתה שם, כל הרשימה הזאת, אז אתה לא צריך, אסור לך להביא את הנסחים. זאת אומרת, זה לא קשור, אתה לא יכול להביא נסחים. אלא מתי אתה מביא נסחים? רק קורבנות שמיוזמתך. שיהיה לכולנו יום טוב.